אוקיי, נתחיל. אני מקווה שאתם יכולים לשמוע פחות או יותר, נראה איך זה עובד. עכשיו, היום אני רציתי לדבר על ענווה. ולא פרסמתי את זה בגלל שאנשים לא רצים לשמוע על ענווה, כאילו, מי רוצה לדעת על זה? האמת היא שתשמעו, בעולם הדתי, אז זה נחשב כערך. אנשים מבינים שענווה זה דבר גדול, משה רבנו וזה. בעולם החילוני, אז פחות, כאילו, אנשים לא אומרים שזה דבר רע, אבל אם אני גבתן או יש לי אגו כזה, אז אני לא מסתיר את זה, כאילו... אין כל כך מושרש הרעיון שלפחות זה שאיפה להגיע לאיזשהו רמה של ענווה. עכשיו אני רוצה לטעון בשיעור הזה שזה חשוב גם בעולם הדתית ולא פחות בעולם החילוני. וזה אז אנחנו נראה. עכשיו הסיבה שאני החלטתי לדבר על הענווה השבוע זה בגלל שבפרשת השבוע אנחנו מתחילים פרשת ויקרא, כאילו מתחילים ספר ויקרא, והמילה הראשונה בויקרא יש איזשהו רמז לענווה. פה במקור הראשון אתם רואים, זה הפסוק הראשון בספר, כתוב ויקרא אל משה, ויש אות קטן, יש א' קטן, למי שלא מכיר, אז במסורת ישראל, אז אנחנו כותבים את כל התנ"ך עם גודל אותיות מסוים, נגיד שזה גודל בינוני, ולפעמים יש אותיות קטנות ואותיות גדולות. אז עכשיו פה יש המקרה אחד שמשום מה המסורת אומרת שאנחנו חייבים לכתוב את האלף קטן. עכשיו בפירוש תולדות יצחק אז הוא מסביר את הרעיון, הוא אומר, אמרו חז"ל שאלף ויקרא קטנה להורות צניעותו של משה רבנו עליו השלום, שהיה מקטין עצמו. אמר לפניו, ריבונו של עולם, איך תכתבני בתחילת תורת כהנים ויקרא אל משה? זאת אומרת, אז עכשיו הוא אומר, איך אני כותב ויקרא? רש"י מסביר שהמילה ויקרא זה לשון חיבה. יש לנו איזשהו יחסים ממש טובים. ואז אם משה רבנו כותב ויקרא במקום וידבר ויומר וכו', אז ויקרא אומר, תראה אני גדול, הקדוש ברוך הוא ביחסים ממש טובים איתי. אז משה רבנו אומר, בואו לא נכתוב את זה, בואו, כאילו, וידבר השם על משה זה מספיק. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לך אם אכתוב ויקר לשון מגונהו? ויקר זה לשון מקרה. אז זה גם לא טוב, זה הלשון שהתורה השתמשה עם דיבור בין הקדוש ברוך הוא לבלעם. אז זה לא טוב, זה גם זה, זה במקום לעשות משהו הרבה יותר טוב מהרגיל, זה הרבה פחות מהרגיל. אז גם זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אז אמר משה, אז הוא מציע תשובה, פתרון. אעשה האלף קטנה ויבינו הדורות שהקטנתי את עצמי. אז עכשיו משה רבנו אומר, תראה, אז אני ענב, אז אני רוצה שכולם יראו שאני ענב, אז אני מקטין את האלף, אז כולם ידעו שאני הקטנתי את עצמי. אז איזה מין ענבה זה? כאילו, עכשיו נשאלת השאלה, הבנו, האלף הוא קטן, משה הוא קטן, מה זה? מה, אני רוצה שכולם ידעו שאני ענב. אז זאת השאלה הקשה ביותר שחשבתי, כאילו, אני ביקרתי את השאלה הזאת כמה פעמים, אתמול צץ לי משהו, אני אתן את התשובה שלי בסוף. אבל עוד שאלה מעניינת, למה צריך את כל זה? אם אנחנו רוצים להגיד שמשה רבנו היה ענב, אז כתוב במפורש, הנה הפסוק במדבר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אז... למה צריך את המסורת הזאת שמזכיר ברמז את האלף הקטן שמשה הוא הקטין את עצמו? למה צריך את כל זה? אוקיי, אז עכשיו נשאיר את זה לצד עד הסוף ונחזור לענייננו שזה גדלות הענווה. עכשיו, כמו שאמרתי, בעולם הדתי, בעולם התורה, אז זה ערך עליון. פה הגמרא מסבירה. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי פרישות. כל הדברים האלו הם רמות של בן אדם טוב. לא ניכנס לכל אחד ואחד מהם, אין את הזמן. הפרישות מביאה לידי טהרה, טהרה מביאה לידי קדושה, קדושה מביאה לידי ענווה, ענווה מביאה לידי יראת חטא, יראת חטא מביאה לידי חסידות, חסידות מביאה לידי רוח הקודש. בסופו של דבר, אנחנו רוצים, בעולם הרוחני, אנחנו רוצים להגיע לרוח הקודש. זה כאילו הדבר הכי גדול, אתה מודבק לקדוש ברוך הוא מעביר לך מסרים, רוח הקודש, זה כאילו הרמה הגבוהה ביותר שאתה יכול להשיג. כאילו מדובר פה על נבואה שגם הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אז פה הגמרא נותנת לנו את המדרגות להגיע לזה, והענווה נמצא פחות או יותר לסוף, קצת לסוף הסולם. אבל כתוב פה, וחסידות גדולה מכולן. חסידות זה באמצע, בעצם עד סוף. ואז חסידות זה הדבר הגדול, והם מביאים פסוק, אז דיברת בחזון לחסידיך. הוא פליגי דה רבי יהושע בן לוי. עכשיו רבי יהושע בן לוי אומר, לא, זה לא נכון. על אף שאמרנו את כל הרמות האלו בחסידות בסוף, עד שאתה מגיע לרוח הקודש, רבי שוב בן לוי אומר, ענווה גדולה מכולן, שנאמר בישעיהו, רוח אדוני אלוהים עליי, יען משך השם אותי לבשר ענבים. חסידים לא נאמר, אלא ענבים, הלמדת שענווה גדולה מכולן. אז פה יש איזה מין מחלוקת, מה יותר גדול, החסידות או הענווה. בסופו של דבר, המהרש"א פה מסביר ששניהם הם שווי ערך. שניהם מביאים את האדם לענווה. זה מה מביאים את האדם לרוח הקודש, כן? גם חסידות, גם הענווה, שניהם קשורות, שניהם קשורים ממש הדוקים לענווה. אז שוב פעם, לרוח הקודש. אז הרעיון הוא שוב פעם, שאנחנו רוצים להתחבר לקדוש ברוך הוא, ועושים את זה על ידי הענווה שמביאה לרוח הקודש, שזה הקשר הדוק ביותר לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, והמהרש"א ממשיך ומסביר שהסיבה די פשוטה והגיונית, בגלל שכתוב פה, הענווה שקודמת שהוא נכנע לפני בורו ומביאה לידי יראת חטא, כי הגאווה אמרו בה בפרק כמה דסוטה כאילו כפר בעיקר. הוא אומר פה דבר כזה, ענווה, היפוכה של ענווה זה גאווה, וגאווה בעצם זה להיות כופר בעיקר. כופר בעיקר אומר, אני לא מאמין בהשם. אם אתה גאוותן, אתה לא מנסה לשאוף לענווה נגיד, אז הוא אומר, אני הכל, אני גדול, אני לא שומר לאף אחד, אני יכול להסתדר בעצמי, ואז אתה בעצם שולל את הקדוש ברוך הוא, ואתה שולל את כל הרעיון הזה שיש בורא, ואתה יכול להתחבר בכל הזה, וזאת הסיבה שענווה כל כך חשובה בעולם הדתית. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בכל מיני מקומות. גם אם אתם מסתכלים על המקור שכתוב פה, תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין. פעם אחת היו מסובין בעליית בית גוריה ביריחו, ונתנה עליהם בת קול מן השמיים, והבת קול אמרה, יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה כמשה רבנו, אלא שאין דורו זכאי לכך, נתנה החמים את עיניהם בהלל הזקן, בגלל שהוא היה ענב כמו משה. אז פה אנחנו לומדים שוב פעם, השראת השכינה אומר חיבור הדוק עם הקדוש ברוך הוא, זה אומר שהבן אדם הגיע למטרת כל הדת, והקדוש ברוך הוא היה מדבר איתו. עכשיו, בגלל הדור של הלל הזקן, אז זה לא יצא לפועל, אבל כולם הבינו שהלל הזקן, הוא הגיע לרמה כזאת שהוא ראוי לזה, ולמה? בגלל שהוא ענב כמו משה רבנו. כן, המהרש"א מסביר פה, ראוי שתשרה עליו שכינה כמו משה רבנו עליו השלום, כי מצינו בהלל הזקן שחיה 120 שנה, ופרנס את ישראל 40 שנה כמו משה, וגם שהיה הלל ענב כדאמרינם בפרק במה מדליקין, שהיא מידתו של משה שנאמר בו ענב מאוד. אז עכשיו, מה שהם אומרים פה, שיש סיפורים בפרק במה מדליקין שבמסכת שבת שאני מביא אחד הסיפורים פה, שהלל הגיע, הלל הזקן הגיע למעמד של משה רבנו שהוא היה ענב מאוד. ואז בוא, סתם אני אסביר את הסיפור, התפסתי את הכל, מי שרוצה יכול לקרוא את זה בפנים, אבל בגדול זה מתחיל פה ככה, תנו רבנן, לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. ואז מביאים כמה סיפורים, הסיפור שאני מדפיס פה זה סיפור של גוי שעבר דרך בית מדרש ושמע על הבגדים היפים של הכהן גדול, והוא אומר, וואלה, אני רוצה בגדים כאלו, אני רוצה להיות כהן גדול. אז הוא נכנס לבית המדרש ואומר, אני רוצה להתגייר על מנת שאני יכול להיות כהן גדול. הוא בא לשמי ושמי אומר לו, שמי בעצם דוחף אותו החוצה, אומר, מה פתאום, לך מפה, כן? ואז הוא בא להלל, להלל הזקן ואומר, תגייר אותי, ואז הלל גייר אותו, ואז הוא אמר, תראה, לפני שנגיע לכל העניין הזה של כהן גדול ובגדים, תראה, לך תלמד קצת על המלכות, כאילו על המלך ישראל, בוא תראה מה, מה, מה ראוי למלך, ואז אחרי זה נדבר. תוך כדי זה שהוא לומד על המלך, אז כתוב ב, ב, בתורה של על המלך ש, שזר שיקרב לבית המקדש, או למזבח, סליחה, אז הוא ימות. כן, כאילו, יש עונש מוות אפילו על המלך שמנסה להיכנס לתחום של הכהן גדול. ואז הגר מבין מה כל הסיפור, הולך בחזרה להלל ומסביר לו, תראה, אתה צדיק, אתה בעצם ענב מאוד שטיפלת בי כמו שצריך, ועכשיו תוך כדי כל הזה אני הבנתי את המעמד שלי וזה בסדר. ואז הוא אומר, בסופו של דבר, איפה שזה מקווקב, אינוותנותו של הלל קרבנו, זה גם אנשים אחרים, תחת כנפי השכינה, שבגלל שהלל היה ענב ולא גבתן ואומר, לך מפה, אני לא מתעסק עם טיפשים, כאילו הוא אומר, בסדר, נדבר, נתחיל, כן? אז בגלל שהוא היה ענב, אז הוא היה מסוגל להביא גם לא רק את עצמו תחת כנפי שכינה, אלא גם אחרים. אז פה, בדף הראשון פה, אני ניסיתי להדגיש עד כמה חשוב הענבה בעולם הדתי, שאתה לא יכול להתקדם על סולם הדת, להתקרב לבורא, אם אתה לא ענב, כן? עכשיו, לגבי העולם החילוני, אז בואו תהפכו את הדף ותראו מה שלמה המלך אומר על זה. שלמה המלך מביא משהו מעניין עקב ענבה. אם אתה ענב, מה קורה? עקב ענבה, יראת השם, אוקיי, זה דבר דתי, עושר וכבוד וחיים. אז אתה תהיה עשיר, ויהיה מכובד, ויהיה לך חיים. יש אנשים שמפרשים את זה חיים בעולם הבא, אבל יש פשוטו של מקרא, חיים פה בעולם הזה. אז מה כל העניינים האלו של עושר, כבוד וחיים? אז אני מצאתי, או לפני זה, אז בואו נראה את המצודת דוד. הוא אומר, עקב, סוף הענבה היא יראת השם. רוצה לומר, הענבה תסבב היראה, כי כשיקיר בשפלות עצמו, יגדיל רוממות המקום. זאת אומרת, הוא יבין את שהקדוש ברוך הוא זה המקום, הוא הגדול. ותבוא ברכה, סליחה, ותבוא בליבו יראת הרוממות, וימצא עושר וכבוד וחיים. אז הוא מסביר את הקטע של הקטע הדתי, זה מובן. הוא ענב, הוא מבין את מקומו מול הקדוש ברוך הוא, אז יש לו יראת השם, יפה. אבל הוא אומר, ואחרי זה תמצא עושר. אתה תמצא איך להיות עשיר בזה שאתה שפל, ענב. איך זה עובד שתמצא את זה? אז אני מצאתי מחקר מאוד מעניין, שזה מחקר שנכתב בהרווארד ביזנס ג'ורנל, ביזנס ריוויו, שגם הפך להיות ספר good to great, שהיה number one best seller לשנים רבות. זה עדיין נמצא ברשימה, לא במספר הראשון, זה כבר 16 שנה, 15, כמה זה יוצא? לא, 11 שנה מאז שזה יצא. אבל בכל מקרה זה דבר ענק, שבן אדם הזה שהוא עושה מחקרים בביזנס, אז הוא, אם אתם תקראו פה בצד, כתוב, out of 1,435 Fortune 500 companies, אז הוא לקח את 1,435 חברות, החברות הגדולות, לא סתם סטארט-אפים, כן? חברות יציבות ענקיות, רק 11 מהם סגסגו והגיעו לאיזושהי גדלות בעולם הביזנס. איך הוא בעצם מבדיל ביניהם? For 15 years, the companies traded around market average and were steady or declining, then transitioned to sustained growth, during which the price rose over the next 15 years up to 7 times. אז אם אתם מסתכלים על הגרף פה, מה שהוא אומר, הוא לקח חברה, לא סתם חברה, 10 שנים, 15 שנה, היה בממוצע כמו כל חברה, כאילו, עזוב את כל התנועות בשוק ההון, אלא סתם חברה שמחזיק את הערך שלו 15 שנה, ואז פתאום יש איזשהו נקודת מפנה, והחברה פשוט גודל לאורך עוד 15 שנה, שזה מגיע, בתוך המאמר הוא מסביר, מגיע פי 3 עד פי 7 הערך שזה היה. איך זה, מה קרה? אז הוא עושה מחקר, כתוב פה, לקח 22 research associates for 5 years, collected 6,000 articles, conducted 87 interviews, analyzed strategic documents, analyst reports. בקיצור, ניסו להגיע לנקודה מה קרה בחברות האלו שהם הצליחו, שהם הפכו מיציבים לענקים, ממה שהוא קורא good to great. כאילו מה ששלחתי, מה המפתח לגדלות? ומצאו פה ככה, the discovery was counterintuitive. It didn't matter whether the company was in a critical or steady state, consumer or industrial, offering services or products. It didn't matter when the transition took place or how big the company was. The successful organizations all had a level five leader at the time of transition. אז אומרים, תראו, היו הרבה דברים שאתה יכול לתלות את זה, אבל דבר אחד שהיה מכנה משותף, שחייב להיות בפנים, זה היה איזשהו מנהיג. מנהיג שהוא קורא level 5. אז מה זה הלבלים האלו של המנהיגים? אז פה יש את הפירמידה שהוא מסביר. לבל ראשון, יש לך בן אדם שיש לו יכולות, יש לו כישרונות. בסדר, זה הדבר הראשון, יש לך משהו שאתה יכול לעשות. לבל 2, אתה מתחיל לתרום לקבוצה. אתה חלק מאיזשהו צוות ואתה תורם לצוות. לבל 3, competent manager. אז עכשיו אתה יכול לארגן אנשים ולחלק עבודה, ואתה, בסדר, אתה יכול לנהל כמו, אני לא יודע, אני לא בצבא, אבל נגיד איזשהו פיקוד בצבא, כן? אחרי זה, level 4, effective leader, catalyzes commitment and vigorous pursuit of a clear and compelling vision. אז יש לו חזון, והוא גם יכול להעביר את זה ולהדליק את האש בתוך האנשים. אבל זה level 4, וזה עדיין לא מספיק. Level 5 builds enduring greatness through paradoxical blend of personal humility and professional will. הוא אומר, וזה שם המאמר, ניצחונו של ענווה ונחישות. הוא אומר, המנהיג ברמה החמישית, המנהיג שבאמת מגיע לזה, וזה המכנה המשותף בין כל המנהיגים שהצליחו להפוך את החברה מטוב לגדול, זה בעצם שהיה לו ענווה ונחישות. ברור שזה לא סתם ענווה, אבל זה לא רק נחישות, זה ענווה ונחישות ביחד. אתה חייב את שניהם ביחד. הוא אומר שבתוך הרעיונות עם אנשים, אז הוא היה אומר, למה אתה הצלחת? למה אתה חושב שאתם הצלחתם? הוא אומר, תראה, זה היה מזל. יש לנו הרבה אנשים טובים. אף פעם הוא אומר, זה אני. אני גדול, וגם הוא ראיין אנשים אחרים שכאילו, יש מנכלים שכאילו, העולם סביבם והוציאו אוטוביוגרפיה וכל מיני דברים כאלו, והם מתגאים בעצמם והם הצליחו, כאלה, יש להם המון המון כסף, אבל החברה כחברה לא עפה כמו האחרים. אז עכשיו, אני מצאתי איזה מין מקור לזה, או איזשהו אפשר להגיד שזה רמז למנהיגות כזאת, כשהגמרא אומרת שזה בדיוק איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. כתוב פה ככה במגילה, אמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקדוש ברוך הוא, אתה מוצא ענוותנותו. ואז הגמרא ממשיכה ומביאה כל מיני דוגמאות מהתורה, מהנביאים והכתובים, שהקדוש ברוך הוא גם גדול כמובן ומנהיג, וגם הוא ענב. וזה אנחנו צריכים באמת לשאוף, להגיע לענבה. אבל בסוף המאמר שאלו שאלה מעניינת. אז האיש הזה, ג'ים קולינס, הוא מסביר שהוא היה באיזשהו סמינר, שהוא מסביר את כל הרעיון הזה של level 5 מנהיג, הוא מסביר את זה לכל מיני מנהיגים, מנכלים. ואז הייתה שם איזה מנכלית, שאומרת, תשמעו, אני הבנתי את הרעיון, אני מסכים, אני רואה את העובדות, כן? צריך את הענבה, אבל אני יודע, אני יודעת שאני הגעתי למקום הזה בגלל האגו שלי. אני דחפתי, דחפתי, ואני גאוותנית. איך אני יכול להפוך את עצמי? האם אני יכול להשתנות? אז זה מביא אותנו בחזרה לשאלה שאלתי לגבי המדרש ומשה רבנו. משה רבנו הוא הענב מכל אדם. עובדה, כתוב, שחור לגבי לבן, במדבר, משה רבנו ענב מאוד מכל האדם. זה יפה, זה בעצם מגדיר את האדם. אבל זה לא מלמד אותנו כלום. מה אנחנו נעשה עם זה? המדרש בא ואומר, משה רבנו הוא לא גפתן, הוא לא אומר, תראה, אני רוצה שכולם ידעו אני ענב. לא, אני רוצה שכולם ידעו שאני הקטנתי את עצמי. לא נולדתי ככה. מה שכתוב במדבר זה לא הגדרה של אפיון, שמאפיין אותי מלידה. אני הבאתי את עצמי לכאן. כל אחד ואחד יש לו את היכולת. אני הקטנתי את עצמי ואני רוצה שכולם ידעו. האלף הקטן מזכיר לנו שזה ביכולתנו. שבכל אחד ואחד יכול להקטין את עצמו. שיכול להגיע לרמה של רוח הקודש, של משה רבנו, של מנהיגים גדולים, של הלל הזקן. גם בעולם הדתית וגם תשובה למנכלית, גם בעולם החילונית אפשר לעשות את עצמנו מה שאנחנו רוצים. וזה מה שהרמב״ם אומר, כולנו מכירים את זה, רשות לכל אדם נתונה, אם רצה להטות את עצמו לדרך הטובה, אז הוא יכול ולדרך הזה. יש עיקרון ביהדות שיש בחירה חופשית, וכל אחד, הבחירה החופשית זה לא רק אם אתה שותה קולה או שותה בירה, זה אם אתה תהיה ענב או אתה תהיה גוותן. וברור שכל אחד ואחד מאיתנו יש את היצרים האלו, וזה לא פשוט, אבל אפשר לעבוד על זה, אפשר להגיע לזה. ואז באמת עקב הענבה בא גם את הדברים הטובים בעולם הדתית, יראת השם, וגם הדברים הטובים בעולם החילונית, האושר והכבוד והחיים, כן, שנזכה. תודה.